פסקה ה'. התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. אותה ההטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. וכאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד. כי אם הם ארוגים ביסוד העולם הממשי. הננו קוראים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא, הוא אמנם עולם מחולק, שכל סדריו מתאימים זה לזה. אבל שורשו הוא היסוד המחשבתי. הכולל הוא מקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו. והתשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא, ששם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה, והעולם ההוא בעוצם רוחניותו שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל. וכפי אותה הטבעה המחוקה בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, נקבעת היא ההסדרה של העולם המעשי. טוב, בוא נראה מה נצליח להבין בפסקה הזו. התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. האפשרות לעשות תשובה שהרי יש ציווי לעשות תשובה. מצוות התשובה. ואם יש מצוות תשובה, אז כנראה שישנה אפשרות לעשות תשובה. אבל איך אפשר לעשות תשובה? לא, אנחנו חיים במסגרת הזמן, ובמסגרת הזמן יש עבר, הווה ועתיד, ומה שהיה היה. איך אני יכול לעשות תשובה? אני עשיתי מעשה, והמעשה הזה הוא עובדה שהוא היה. איך אפשר לשוב עליו בתשובה? איך אפשר לבטל את המעשה? התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. מצוות התשובה אין עניינה עכשיו שאתה תצליח לשנות את הגלגל ולחיות באופן כזה שאתה מבטל את המעשה שעשית. כי זה באמת אי אפשר. אבל זה לא הנקודה המשמעותית שאנחנו מייחסים למעשים. המעשים באופן כללי ובנידון שלנו, המעשים שעליהם אנחנו רוצים לשוב בתשובה וצריכים לשוב בתשובה, הנקודה זה לא המעשה. כל הערך של מעשה, יהיה מעשה טוב או יהיה מעשה רע, מקבל את ערכו מצד האימפקט שלו, הרושם שלו. מעשה מצד עצמו הוא שום דבר. כל המשמעות שלו זה בגלל התמצית הרוחנית.
רושם הנפשי.
כלומר, מה זה תמצית רוחנית? ההטבעה שמטביע מעשה ביסוד הנפשי. כל מעשה הוא ביטוי, והוא גם כן חוזר ומשפיע, כמו שלמדנו למעלה, מי שזוכר. הוא גם ביטוי וגם חוזר ומשפיע בעולם הנפשי. הוא יוצא מעמדה נפשית, והוא גם כן מחולל שינויים בה, בעמדה הנפשית. זה המעשה. מעשה טוב ומעשה רע. הנקודה המשמעותית של המעשים זה זה. זה התמצית הרוחנית שבהם. אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. ואשר על כן, יש אפשרות לעשות תשובה, ויש ציווי לעשות תשובה, ואת זה למדנו מהתשובה. שעיקר הנקודה של המעשים, יסוד המעשים כולם, זה התמצית הרוחנית שבהם. אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי. זה הערה א'. הערה שנייה, אומר הרב, מה זה אותה הטבעה שמטביע המעשה ביסוד הנפשי? צורך העניין, כשאדם עושה מעשה מקולקל, אז כתוב פה שהתמצית הרוחנית של המעשה היא היסוד, היא העיקר, והכוונה שהמעשה הזה הטביע איזושהי הטבעה רוחנית, נפשית, אצל האדם הזה. לרעה, בוא נניח. מה פירוש שזה הטביע רושם בנפש? כאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי הם הרוגים ביסוד העולם הממשי. כשאנחנו אומרים, כשהרב אומר שיש השפעה של המעשים על המציאות הנפשית, המציאות הפנימית, הרב אומר, זה לא סימבוליקה. כלומר, אדם שעושה מעשה רע, ההשפעה הנפשית הוא לא בגלל שהוא שרוי בתודעה שהוא עשה מעשה רע. זאת אומרת, המעשה הוא מעין סימבול, סמל, שעכשיו אנחנו מאבדים את המשמעות של המעשה הזה, ואז מתחברים אל העניין שלו, וזה יוצר את הרושם הנפשי. המעשים הם לא סימבולים. זאת אומרת, ההשפעה של המעשים זה לא סימבוליקה. זה נכון גם במצוות, זה דבר שצריך לדעת. יש לרב ויכוח גדול בנקודה הזו עם הרש"ר הירש. הרש"ר הירש, יש לו את הספר שנקרא מצוות כסימנים. המצוות, אומר הרש"ר הירש, זה נקודה שהעיקר זה מה התודעה שלך. ויש במצוות כדי להעלות את התודעה שלך. תחשוב טוב, תבין טוב מה זה תפילין, תבין ממש טוב מה זה תפילין, ותגביע מעוף בעולם הרעיוני הפנימי שלך מכוח הרעיונות של תפילין, זו הנקודה של המצוות. הרב חולק, כמו שאתם רואים, לאו דווקא במצוות, אבל זה סוגיה יסודית מאוד לגבי המצוות. אני אקריא לכם שורה אחת. קורא לכם בקובץ א', פסקה שין פי ד'. אחד מיסודי הידיעות העיקריות הוא יסוד של ידיעה עיקרית, משהו שהוא חשוב מאוד להבנת העולם הרוחני, שאין המצוות דברים סימבוליים, כמו סימני זיכרון, אלא הן פעולות יציריות שהמחוגה האלוהית תארתן, כמו תואר, תארה אותם. ומכל מקום יש בהן מרחב גדול לכל היופי הסימבולי. אני אעצור כאן, המשך הפסקה דרך אגב, מי שרוצה לראות, זה מדבר על קורבן העומר, שאנחנו נמצאים בתוכו, אבל זה לא הנושא שלנו. אחד מיסודי הידיעות העיקריות, שאין המצוות דברים סימבוליים כמו סימני זיכרון. כשאתה מניח תפילין, הנקודה היא לא הברכה שתהיה מהנחת התפילין שלך, זה לא בגלל שאתה הבנת טוב את מה שכתוב בעולת ראייה על תפילין, ועכשיו אתה חושב את זה. תכף נגיד שזה מצוין שתחשוב על עולת ראייה, אבל זה לא בגלל שאתה חושב. אלא הן פעולות יציריות. משל, למה הדבר דומה? לאדם שאוכל. האם אדם שאוכל הוא שבע כי הוא הבין את הרעיון של האכילה, שתחושת רעב נוצרת אצלנו כתוצאה מכך וכך וכך וכך, והנה כשאני אוכל אז יש מילוי של החסרון, אז אני שבע. והיה והוא לא יודע את זה, הוא לא שבע. יכול להיות שידיעה היא בטח תעזור לו להבין כמה הוא צריך לאכול ומה בדיוק תחושת השובע וכו'. והדוגמה הזאת פה היא כבר לא כל כך טובה. ולענייננו, בטח ככל שיותר תבין את המצוות ותשכיל אותן, אז גם כן הרושם שלהם יהיה חזק יותר. חביבים, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת שנקראו בנים למקום. מה זה נודעת? אז הרצוי זה אומר, החיבה יתרה היא מתגלה דווקא כשהדבר הוא נודע. ככל שאתה יותר יודע, אז אתה חש יותר את הרושם. אבל הרושם לא נוצר כתוצאה מהידיעה שלך. הידיעה שלך זה עוד נגיעה שאתה מצליח לגוע בהתרחשות אונתולוגית. זה פשוט ככה, זה מערכת חוקית של עולם היש. זה המשמעות של המצוות, זה המשמעות של המעשים. זו פעולה יוצרת. והיה ואתה לא מודע אליה, אז בסדר, יכול להיות שההשפעה היא תהיה פחותה, אבל ודאי ישנה השפעה. ואותו כנ"ל בנידון שלנו במעשים שליליים. זה לא בגלל שזה סימבוליקה לרעיונות שליליים, אלא כל פעולה שלילית, כל העולם המעשי, הוא ממשות. אכלת נהיית שבע, אז דיברת לשון הרע, הכנסת סיאוב וטומאה באישיות הנפשית שלך. קיימת מצווה, הכנסת טהרה באישיות שלך, בנפש שלך. כן.
דווקא תשובה היא זו שמורשי
ישראל המעשים כולם אתה מחזיר אותנו למשפט הקודם. כי כתוב שאנחנו מצווים לעשות תשובה. נכון. איך אפשר לעשות תשובה? תחזור בתשובה על זה שלא הנחת תפילין ביום שלישי. יום שלישי הזה לעד לא הנחת בו תפילין. אז איך אפשר לחזור בתשובה? כל עוד אנחנו במערכות העולם הזה שחיים בתוך מסגרות הזמן. איך אפשר לחזור בתשובה? איך אני יכול להחזיר את התפילין של יום שלישי הזה? תשובה, הנקודה בלהחזיר את התפילין של יום שלישי, זה לא האקט הטכני של הנחת התפילין. הנקודה היא לתקן את הרושם השלילי של תוצאה מהתבטלות מהנחת תפילין, של תוצאה מדיבור לשון הרע. את הלשון הרע אני לא יכול להחזיר. איך הדוגמה הכי קיצונית? רצחתי מישהו. זה באמת אותה דוגמה, זה רק יותר קרוב ללב. איך תחזיר, איך תחזור בתשובה כשרצחת מישהו? אבל באמת גם את הלשון הרע שלך אתה לא יכול להחזיר באותה מידה. אלא מאי? מזה שיש ציווי לעשות תשובה, אני לומד שהנקודה במעשים זה לא האקט, זה הרושם הנפשי. והמשפט השני אומר, הרושם הנפשי זה לא בגלל מה שאתה מעורר אצל עצמך מהדהד רעיונות. זה לא הדהוד של רעיונות. זו מציאות. זה ככה ההוויה, ככה יש בנוי. יש חוקים, מעשה מחולל מבחינה מציאותית, יצירתית, תודעה מסוימת, ומעשה אחר מחולל תודעה אחרת. שני אלו שני לימודים. עכשיו, על בסיסם יסביר לנו הרב את עניינה הפנימי של התשובה, את המקור של התשובה, מה קורה כשעושים תשובה. עוד הפעם, התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. אותה הטבעה שמטביעה מעשה ביסוד הנפשי. ומה פשר ההטבעה הזו? כאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד, כי הם מרוגים ביסוד העולם הממשי. זה ממשות. זה ממשות. עשית אקט, יש איזו השלכה ממשית. לא רעיונית. אז על בסיס כל זה איננו קרויים לומר. זו המסקנה של הרב. שהעולם הממשי כמו שהוא, לא להתבלבל, ממשי לא הכוונה חומרי. ממשי יש. האונטי, היש. הפוך, תכף יתברר פה שהרוחניות היא הרבה יותר ממשית מאשר החומריות, כמו מסילת ישרים שהוא מלמד אותנו מיד על ההתחלה. הננו קוראים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא, המציאות, המציאות, מה שיש במציאות, מה שהיא מכילה בקרבה. הוא אמנם עולם מחולק, שכל סדריו מתאימים זה לזה, אבל שורשו הוא היסוד המחשבתי. הכולל הוא מקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו. בוא נעמוד כאן. איננו קרואים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא אמנם עולם מחולק, מחולק למימדים. יש בעולם הממשי מימד של מחשבה פנימית, נפשית, ויש בעולם הממשי את הסדר המעשי, המוחשי. והעולם הממשי מכיל אין את זה ואין את זה. ואלו סדרים. הוא עולם מחולק שכל סדריו מתאימים זה לזה. יש, עשית מעשה מסוים, אז המעשה הזה הוא קשור בעולם, במימד הרוחני, והרוחניות קשורה במימד החומרי, והעולם מורכב ממימדים מימדים. אבל שורשו של מי? של העולם הממשי, הוא היסוד המחשבתי, הכולל ומקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו. זה למדנו מהשורה הראשונה, שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. זה נכון שבעולם ישנם כמה מימדים, אבל השורש של העולם, הגרעין התוכי, המוח של האדם הגדול, שנקרא עולם. שורשו הוא היסוד המחשבתי, הכולל ומקיף אותו, ונעלה ונשגב ממנו. בעולם המחשבתי בעצם כבר גנוזה בתמצית כל מה שיש בכל החלקים. אני רוצה לתת דוגמה, זה נגד המילים פה, אבל תכף אני אסביר למה זה לא נגד המילים. כל מה שיהיה בקליפות הבצל כבר גנוזים בתמצית הפנימית. והכל כמו גלדי בצל כאלה. עכשיו, למה אמרתי לכם זה מבלבל? כי פה העולם המחשבתי הוא המקיף. קצת על המושג מקיף ברוחניות. מקיף ברוחניות זה לא בגשמיות. בסדר? אני אגיד לכם בחצי משפט מה זה מקיף ברוחניות. אני ממש לא מתיימר שאנחנו נסכם פה את הסוגיה הזו. לא המסגרת ולא אני וכו'. אבל קצת על המושג מקיף. בואו ניקח משל מהמושג מקיף שאנחנו מכירים. לדוגמה, לבוש שנמצא על הבגד שלך, עליך, על הגוף שלך. הבגד שנמצא עליך. אז אנחנו אומרים, תשמע, הבגד מקיף אותי. החלוק מקיף אותי. נכון? למה הוא מקיף אותי? כי בעצם הוא יושב על כל שטח הפנים של הגוף שלי. אבל זה לא לגמרי נכון, כי הוא יושב על השטח החיצוני, נכון? מקיף ברוחניות, קצת, עכשיו בנמשל, זה שזה באמת יושב על הכל, אבל באמת נוגע בהכל. זה לא שכמו שהחולצה שלי היא נוגע, היא פוגשת רק את השכבה הראשונה של האור שלי. מקיף ברוחניות זה היסוד שהוא נוגע בכל מה שהוא מקיף אותו. הוא בולע אותו, לכן המושג תמצית הוא מאוד עוזר להבין את זה. זה שהוא גרעין שהכל זה רק ענפיו. זה המושג מקיף. העולם המחשבתי, המימד המחשבתי בעולם הממשי, הוא נקודת ההיקף. הוא נקודת המוח. הכל מתרחש שם. אני יכול לפעול על היד שלך באמצעות שאני אפעל על היד שלך, או לתפוס את המתג החשמלי שנמצא במוח שקשור ליד שלך. פשוט להוריד אותו. או לשרוף אותו. זה העולם המחשבתי. העולם המחשבתי הוא נשגב והוא מקיף, הוא כולל את הכל. שם העיקר ההתרחשויות. זה למדנו ממה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית הרוחנית שבהם. העולם אכן הוא מחולק למימדים, מימדים, מימדים. אבל באמת, באמת שורש הממשות זה בעולם המחשבתי. לא בעולם של הביטויים. העולם המעשי הוא מבטא את המוח. הוא גם כן ממשות, אני לא מתכוון לומר שלא, אבל הוא רק מבטא איזשהו עצב חשמלי שכל הזמן זורם בו. נכון? עכשיו יש לי עצבים חשמליים שמזיזים לי את האצבעות שלי. אז ככה זה גם כן בעולם המעשי. האדם דיבר לשון הרע, יש איזשהו עצב מוחי שרץ שם. זה נקרא עולם המחשבתי, הרושם הנפשי. והוא באמת ההתרחשות. זה רק קצה הקרחון. זו המציאות, כך צריך להתרגל לתפוס את המציאות. עכשיו בוא נבין לפי זה, מה זה לשוב בתשובה. כן, אתה רצת להעיר.
אז נגיד שהשורש, היסוד המחשבתי של המציאות זה אתה הוא קודם שנברא עולם.
אני לא חושב שהקישור שלך הוא לא נכון, אבל אני מעדיף שלא תאמר את זה, כי פה אני לא מדבר כרגע על האלוהות וכו'. אני מדבר על היש, מה יסודי יותר, ומה יסוד ושורש, ומה ענפים שיונקים מהיסוד, מקבלים כל הזמן את הלח שלהם ואת הרעננות שלהם מהשורש, מהגזע. בסדר? טוב, אתה אולי לוקח שלב אחד קדימה, אני גם צריך לחשוב על זה, אבל בכל מקרה אני מעדיף שלא תגיד את זה עכשיו כדי להישאר פה. בסדר? התשובה, מה זה לשוב בתשובה? התשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא, ששם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה, והעולם הוא בעוצם רוחניותו שולט הוא על עולמנו המעשי המוגבל. התשובה, כשאתה משתייך אליה, כשאתה שב בתשובה, מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא. לא ידעתי שיש לה עולם לתשובה. איזה עולם? איזה גלקסיה? עולם, הכוונה סדר, מערכת חוקית. יש את עולם התשובה. עולם התשובה, טוב אם נאמר מימד התשובה. תשובה קדמה לעולם. תשובה זה האידאה המכוננת את כל היש. כשאתה שב בתשובה, אתה כמו נכנס לבריכה הפנימית הזו, שכל הנחלים אחר כך התפשטו ממנה. התשובה מרוממת את האדם ועולמו לעולמה היא. אתה הולך ושותל את עצמך, מטמיע את עצמך, בשורש הרוחני שנקרא תשובה, של התנועה הבלתי פוסקת אל ההשתלמות. שם המציאות כולה עומדת בבהירות התוכן הרוחני שלה. אין שם קלקולים מעשיים בעולם הזה של התשובה. כי התשובה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה, עולם התשובה, זה עוד הרבה לפני שנהיה סדר זמני מעשי. ובטח אפשרות לעשות מעשים מקולקלים. אתה הולך ושוטל את עצמך ביסוד הרוחני האידיאלי של המציאות. מבחינה מחשבתית. אבל כשאתה עושה את זה מבחינה מחשבתית, אז שוב, אם צריך גם כן לעשות תיקונים מעשיים עם התשובה, גם את זה אתה עושה. אבל לא חזרת ליום שלישי שלא הנחת תפילין, אבל כבר לא צריך. כי השורש של כל הממשות זה הכוח המוחי, הכוח המחשבתי, הרעיוני, מוח העולם, תמצית העולם. והעולם הוא בעצם רוחניותו שולט על עולמנו, המעשי המוגבל. העולם המעשי הוא באמת מוגבל. וליום שלישי בבוקר שלא הנחתי תפילין, אני לא אוכל לחזור. אבל אל השורש הרוחני שהיה ביום שלישי בבוקר, בטח שאני יכול ולתקן אותו. וכפי אותה ההטבעה המחוקה, מחוקה כתוב לי פה של הרב צבי יהודה, מחוקקה, מצוירת על פי יחזקאל ח' יוד. עד כמה שהוא יותר נחקקת ההטבעה הזו בעולם התשובה העליון על ידי המחשבה, נקבעת היא ההסדרה של העולם המעשי. הולך העולם המעשי ומתיישר בהתאם לתוכן המחשבתי. וגם המימדים הנמוכים, בסופו של דבר, השתלבו ביחס לפנימיות הגרעינית, התמציתית, של עולם התשובה. זו עניינה של התשובה ומעלתה של התשובה. על פי זה, כבר אפשר להבין את הפסקה הבאה. בואו נקרא רק את הרישה שלה, ותראו איזו פתיחה מפתיעה. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרישה והתומה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו ומשלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה, אך כל זה הוא חלק הרישה. וקל וחומר, קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, שאף על פי שבארץ ישולם, סביבם נסערה מאוד, מכל מקום, החטא והאבון של הצדיק, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. מזה אנו מבינים בכללות העמים, שכל טובה של אומה רשעה מחזקת היא את הרשעה העולמית, וחסד לאומים חטאת, ובישראל גוי צדיק שומר אמונים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה ובכללותם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותיכם, הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, משהו אותו, עוד שבאמת שבפנימיותו כולו הוא טוב, יש בו באמת בגנזי פנימיותו אור גדול וישועה רבה. ועבירתם של שבטים כלכלה את העולם כולו, וכל פרשות העיבור יהיה צורככם לפניך. טוב, על פי יסוד הרזים, המבט של בעלי הרזים, זה מפתיע. הרשע עושה מעשה טוב, זה מחולל רע בעולם. הצדיק עושה מעשה רע, זה מחולל טוב בעולם. איך יכול להיות? הוא עשה רע. עבירתם של שבטים, הם עשו רע, יש מי שחולק שעשו רע. והלאומים עשו חסד. לא. במשמעות הכללית, חסד לאומים יהיה שווה חטאת, זוהמה לעולם. ואצל הצדיק, אז יש בהם מידה טובה מרובה, שקלקלה עבירתם את העולם. קלקלה בחף, חלקלה. נתנה כלכלה על העולם. על פי מה שלמדנו היום, אנחנו כבר 90% מבינים את זה. כי אל תתפס למעשה. תבין באמת איפה ההתרחשות. טוב, בעזרת השם נראה את זה מחר.